לא, גם חילול השם שבעניין ובזבוזי הכסף והצרות שהם עושים לאנשים. זה לא משנה מי יעמוד בראש, משנה שהמוסד קיים, צריך לסגור אותו מזמן כבר. טוב, אז אנחנו בענייני תנאים. ראינו בפעם הקודמת, פעמיים הקודמות, את הדיון בשאלה מה קורה כאשר לא מקיימים את משפטי התנאי. אם אדם מתנה באופן שלא מתאים למשפטי התנאי, אז הגמרא אומרת שהתנאי בטל והמעשה קיים. פירוש הדבר, נגיד מישהו קידש או גירש אישה בתנאי כלשהו, הוא לא התנה באופן שהמשפטי התנאי מחייבים, אז האישה מקודשת או מגורשת, נקודה. זאת אומרת, בלי הסתייגות ובלי תלות בשום התקיימות של תנאי. ועל זה שואלים הראשונים, למה? הרי נגיד שהוא מקדש את האישה על מנת שאין לה עליו שאר כסות ועונה, והוא לא כפל את התנאי, או הוא התנה על מה שכתוב בתורה. אז זה נגד משפטי התנאי. אז התנאי בטל והמעשה קיים, זאת אומרת שהאישה מקודשת לו, והוא חייב לה שאר כסות ועונה. שואלים הראשונים, הרי על צד שהוא יהיה חייב לה שאר כסות ועונה, הוא בכלל לא רצה לקדש אותה. אז אני מבין למה הוא לא יכול לעשות קידושין בלי שאר כסות ועונה. אבל התוצאה הייתה צריכה להיות שאין קידושין בכלל, לא עם ולא בלי שאר כסות ועונה. קידושין עם שאר כסות, קידושין בלי שאר כסות ועונה לא יכול להיות, בגלל שהתורה לא מאפשרת את זה בטעם מה שכתוב בתורה, וקידושין בלי עם שאר כסות ועונה לא יכול להיות, כי הוא לא רצה. אז בעצם התוצאה הייתה אמורה להיות שאין קידושין בכל מקרה. אבל הגמרא אומרת לא, התוצאה היא שיש קידושין בכל מקרה. זאת אומרת, בלי קשר לשאלה אם יש חיוב שאר כסות ועונה, יש קידושין, וממילא, כיוון שהתורה מחייבת שאר כסות ועונה, אז יהיה חיוב כזה. אז למה, איך זה יכול להיות? אז ראינו שני כיוונים בראשונים. כיוון אחד שרבנו תם והריטב"א ועוד ראשונים, שאומרים שבעצם הוא מפליגה בדברים. הוא לא התכוון ברצינות להתנות. זאת אומרת, זה כמו מי שאומר לה על מנת שתעלי לרקיע. כן, אם על מנת שתעלי לרקיע, אז הוא לא באמת מתכוון ברצינות להתנות אליה, הוא רק מתכוון לטרטר אותה. וכיוון שכך, האמת היא שהוא רצה לקדש אותה. סתם בלבל לה את המוח שהוא אמר לה על מנת שאין לך להישאר כסות ועונה. עכשיו, זה קשה מאוד כמובן, במיוחד שאם הבן אדם יגיד לפני שני עדים, לא, לא, אני מתכוון ברצינות. מה אז? אז הוא כן יוכל להתנות על מה שכתוב בתורה. והקובץ שיעורים ראינו שמקשה, שיש סוגיה מפורשת ששם רואים שמתנה על מה שכתוב בתורה ומפליגה בדברים זה לא אותו דבר. מה אומרת? למה צריך מתנה מפליגה בדברים? תפוקלה שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה. אבל מתנה על מה שכתוב בתורה זה מפליגה בדברים, זה אותו דבר. אלא רואים שזה לא אותו דבר. קיצור, השיטה הזאת של הראשונים קשה. מה מכריח אותם להיכנס לפינה הזאת? זה ברור. אז יש פה קושייה קשה, למה התנאי בטל והמעשה קיים? אבל זאת פינה, זה קשה. אז ראינו את שיטת רי, שהוא טוען את הטענה הבאה, בתוספות בכתובות, דף נ"ו. הוא אומר, בעצם, כאשר אדם מתנה על מה שכתוב בתורה, סליחה, לפני מה שכתוב בתורה, כאשר אדם מתנה, אז הוא בעצם מנסה לעקור חלות. זאת אומרת, אני מקדש או מגרש אישה, ואם מתקיים או לא מתקיים משהו, אני רוצה לעקור את מה שעשיתי. עכשיו, לעקור את מה שעשיתי, זה סובל משתי בעיות. בעיה אחת, זה שזאת חזרה אחורה בזמן. לא יכול להיות שתהיה סיבה עתידית שתעקור דבר בהווה. זאת אומרת, שהסיבה מופיעה אחרי המסובב. ודבר שני, קלטה קניינו. זאת אומרת, ברגע שהמעשה כבר נעשה, אי אפשר לגעת בו. לא לבטל אותו ולעשות שום דבר. קלטה קניינו. באותה מידה גם אי אפשר להכיל חלות אחרי זמן. נגיד אני נותן לאישה גט, ואני אומר, את מגורשת בעוד חודש. מקודשת בעוד חודש. אין דבר כזה. ברגע שעשיתי את הפעולה עכשיו, אז או שהחלות חלה כרגע, שעשיתי את הפעולה, ואם היא לא חלה, אז אבוד, זהו, המעשה נעשה, חלות לא חלה, בעוד חודש היא לא יכולה פתאום לקפוץ יש מאין. קלטה קניינו. זאת אומרת, הפעולה שאותה הוא עשה, קלטה כבר, היא לא קיימת בעולם. אז היא לא יכולה לחולל שום תוצאה משפטית. אז אלה שתי הבעיות שאיתן מנגנון התנאי מנסה להתמודד. ועל זה אומר רי, לכן התורה חידשה, הייתה צריכה לחדש את מושג התנאי. כיוון שבלי שהתורה הייתה מחדשת את מושג התנאי, לא היינו יודעים שבכלל אפשר לעשות דבר כזה. ומה התורה חידשה? היא חידשה שבעצם מה שאתה צריך לעשות זה להכיל את החלות בכל מקרה, בין אם מתקיים התנאי ובין אם לא מתקיים התנאי, אלא שאם לא מתקיים התנאי, המנגנון של התנאי שיצרת, כשהתנית כמו שצריך, יעקור את החלות. לא שהיא לא הייתה אף פעם, הוא יעקור אותה. וכך אתה צריך לעשות, כי בלי זה אי אפשר לעשות תנאים. אם אתה רוצה להכיל חלות מסויגת, זה המנגנון היחידי האפשרי. אין דרך אחרת לעשות את זה. ולא לברר למפרע שזה לא היה אף פעם. עוד רגע אני אחדד את זה יותר. אם זה כך, אז כאשר הבן אדם התנה, בעצם הוא התכוון לקדש את האישה בכל מקרה. בין אם יש ערך סוד ועונה ובין אם אין. אם יש ערך סוד ועונה, הוא רוצה לעקור את זה. ואת זה אפשר לעשות אם יצרת את מנגנון העקירה לפי איך שהתורה הגדירה. זאת אומרת, אם התנית לפי משפטי התנאי. אז עכשיו, מה קורה כשאתה לא מתנה לפי משפטי התנאי? אז יוצא שאתה החלת את החלות בכל מקרה, והמנגנון שעוקר אותה אם התנאי לא מתקיים, לא נוצר. כי לא החלת את זה כמו שהתורה קבעה. ולכן זה נשאר שהיא מקודשת לך בכל מקרה. ולכן התנאי בטל והמעשה קיים. כך בעצם מסביר רי. בדברי רי יש כמה הנחות. הנחה אחת, זה שמנגנון של עגלי מילטה למפרע לא קיים. זאת אומרת, אין דבר כזה שאירוע עתידי מגלה את מה שקרה עכשיו. אם אתה רוצה, מדובר על עקירה אחורה. אבל עקירה אחורה זה רק לפי ההגדרות של התורה. כי אחרת זה לא יכול להתבצע. זאת הנחה אחת, נגיד להבדיל מרבינו תם והריטווה, שהם כנראה מבינים את מנגנון התנאי בתור מנגנון של עגלי מילטה למפרע. אוקיי? מגלה מה היה, הוא לא הופך את העבר למשהו אחר, זה לא גרימה סיבתית, הוא רק פוקח את עינינו. אנחנו פתאום מבינים מה היה בעבר, מה שלא ידענו או לא הבנו עד עכשיו. זה מחלוקת בסיסית בין רבינו תם והריטווה לבין הרי. כי הם אומרים שהוא לא התכוון ברצינות, משמע שאם הוא היה מתכוון ברצינות זה היה עובד. הם מבינים שהתורה לא חידשה את מושג התנאי. מושג התנאי ודאי קיים, אם לא התכוונת, התחלות לא יכולה לחול. נכון, רק למשפטי התנאי. זה באמת, הסאבטקסט של המחלוקת שתיארתי עכשיו, זה השאלה איך הם קוראים את פרשה בני גד ובני ראובן. רבינו תם והריטווה הבינו שהפרשה הזאת חידשה את משפטי התנאי. מושג התנאי עצמו הוא ברור בסברה. גם בלי החידוש של התורה. התורה חידשה רק את משפטי התנאי. לעומת זאת, לפי רי, התורה חידשה את עצם האפשרות להתנות. כמו שקלטה קניינו, חזרה אחורה בזמן, אי אפשר להתנות בלי החידוש של התורה. ממילא, מה קורה? אתה צריך להתנות לפי האופן שבו התורה, הגדירה, כי רק אז אתה יכול לעקור את המעשה שאותו עשית. אם לא התנית לפי איך שהתורה הגדירה, אז המעשה לא נעקר. ולכן התנאי בטל והמעשה קיים. לפי רי ורבנו תם, באופן עקרוני, אם הבן אדם מתכוון ברצינות, אז התנאי יחול גם אם התנאי מה שכתוב בתורה וגם עם הכל. כי אם הוא לא מתכוון, אין חלות. אם אתם לא מקבלים את מה שרי אומר, שהתנאי הוא דבר שהתורה חידשה אותו, שבלי זה אתה לא יכול לעשות. מבחינתם זו סברה פשוטה, גם בלי חידוש התורה יש תנאי. לכן הם נאלצים להגיד, שאם אתה מתנה על מה שכתוב בתורה, או לא לפי משפטי התנאי, פשוט לא התכוונת להתנות. אבל אם היית מתכוון להתנות, אז הנה חינמי, מה זה משנה באיזה נוסח התנית? אתם מניחים שמושג התנאי הוא מושג שבסברה. לא צריך ללכת לפי כללי המשפטי התנאי, לפי הכללים שהתורה מגדירה. זה סברה. אם לא התכוונת, אין חלות. רק פה פשוט כן התכוונת. לא התכוונת להתנות תנאי. לא עשית את זה ברצינות. אוקיי? אז בעצם המחלוקת שלהם היא המחלוקת בשאלה איך לקרוא את פרשה בני גד, או מה החידוש של פרשה בני גד. האם החידוש הוא עצם האפשרות להתנות, כמו שרי מבין, ורבינו תם והריטווה אומרים לא, עצם אפשרות להתנות זו סברה פשוטה. החידוש הוא שצריך להתנות לפי משפטי התנאי. כתוצאה מזה, אז התנאי בטל והמעשה קיים לפי רי, זה בגלל שאתה באמת התכוונת להכיל את המעשה בכל מקרה. לפי רבינו תם זה פשוט בגלל שלא התכוונת להתנות. אם היית מתכוון להתנות, אז זה באמת המעשה לא היה קיים. פשוט לא התכוונת. אמרתי שההבדל ביניהם זה בשאלה איך מבינים את מנגנון התנאי, מה התורה חידשה. לא מה התורה חידשה, איך מבינים את מנגנון התנאי. זאת אומרת, לפי רבנו תם והריטווה, התורה לא חידשה את מנגנון התנאי. אז הם סוברים שהמנגנון הוא עגלי מילטה למפרע. מה זאת אומרת? אני מגרש אישה בתנאי שלא תשתה יין 30 יום. באופן עקרוני כבר עכשיו ברור, הקדוש ברוך הוא כבר יודע. או שהיא מגורשת או שהיא לא מגורשת, אבל הוא כבר יודע. אני כבן אדם לא יודע. צריך לחכות 30 יום לראות האם היא שותה יין או לא שותה יין. ואז יתברר לי מה שהקדוש ברוך הוא כבר ידע מראש. זאת אומרת שהתקיימות התנאי לא מחוללת סיבתית שום דבר שקורה עכשיו. היא רק מגלה לי מה קרה. היא פוקחת את עיניי ומגלה לי מידע שלא היה בידיי. לעומת זאת, לפי הרי, ההתרחשות העתידית היא סיבה שמחוללת את התוצאה של עכשיו. מכילה את החלות או עוקרת את החלות. זאת אומרת, האירוע העתידי יש לו יחס סיבתי למה שקורה עכשיו, ולא רק גילוי למפרע.
זה החידוש של התורה.
מה?
זה החידוש של התורה, שהגילוי ולא חידוש מהתורה.
נכון. מי שאומר זה יגלה מיתה למפרע, לא צריך את חידוש התורה. ברור שאם מתברר שלא התכוונתי להכיל, אז החלות לא חלה. מה צריך את חידוש התורה? אבל אם אתה אומר זה מכאן ולאבא למפרע, אז אתה בעצם אומר, לא, יש פה סיבתיות אחורה בזמן. בלי חידוש התורה לא הייתי יודע שבכלל דבר כזה יכול לקרות. אז זה חידוש נוסף, ובסופו של דבר, הטענה היא, כן, אז ראינו, ראינו את המשמעות של המנגנון של רי. הטענה בעצם זה מה שרב שמעון שקופ קורא, מכאן הוא לאבא למפרע. מכאן הוא לאבא למפרע, הכוונה מה? כן, בדיוק. זאת אומרת, זה בעצם לא רטרואקטיבי, זה רטרוספקטיבי. זאת אומרת, כשאני מסתכל על העבר מנקודת המבט של עכשיו, אז מתברר לי שהעבר היה כזה ולא מה שחשבתי. ראינו את העניין לגבי התרת נדרים, וראינו שבעצם הנדר בעצם חל, וכשהחכם מתיר אותו, אז הוא עוקר את הנדר אחרי חלותו, לא שהוא מגלה שאף פעם לא היה נדר, אלא הוא עוקר את הנדר. נפקא מינה, אם אנחנו רוצים להלקות בן אדם שעבר על הנדר, אפשר להלקות אותו. אחרי זה הוא ילך לחכם שיתיר את הנדר, והתברר שהנדר אף פעם לא היה. אז איך זה יכול להיות שילקנו אותו? הרי הוא לא עבר על הנדר. לא, הוא עבר על הנדר, הנדר היה. ואחרי, בזמן עתידי כלשהו, הוא נעקר. נעקר למפרע, אבל נעקר. ראינו כמה דוגמאות שרב שמעון שקופ מביא כדי להראות שזה גם המנגנון של תנאי. כמו בהתרת נדרים, זה גם המנגנון של תנאי. למשל, דברי הרמב״ם, שאדם שמגרש אישה, אם הוא לא יבוא תוך י"ב חודש. כן, כדי שלא תישאר עגונה, בן אדם יוצא למלחמה. הוא מגרש את האישה, אם הוא לא, מעכשיו, אם הוא לא יבוא תוך י"ב חודש. אוקיי? עכשיו, השאלה, אנחנו יודעים שהוא מת, באים שני עדים ואומרים, הבן אדם מת, אחרי חודשיים. יש עוד 10 חודשים עד שיעברו י"ב חודש. אז הרמב״ם אומר, אסור לה להינשא עד שיעבור כל י"ב חודש. צריך לחכות 10 חודשים. עכשיו, אם זה היה מנגנון שהגלה עם מילתא למפרע, אז הרי אנחנו יודעים שהוא לא יבוא. אנחנו לא צריכים לחכות את העוד 10 חודשים כדי לדעת את המציאות. המציאות היא שהוא לא יבוא, ולכן המציאות היא שהיא מגורשת. מה הבעיה למה שלא תנסה? אבל אם אנחנו מבינים שאי הביעה שלו, י"ב חודש, מחוללת את הגירושין, לא שהיא מגלה לנו שהיה גירושין, היא מחוללת את הגירושין. בשביל שזה יכיל את הגירושין, אז צריך שזה יקרה בפועל. צריך שאי הביעה שלו תקרה בפועל. ולכן צריך לחכות עוד 10 חודשים לפני שהיא ניסית. לא, לא בגלל שהוא לא יקום לתחייה. אנחנו יודעים שהוא לא יקום לתחייה. זה לא משנה. אבל אתה צריך שהוא לא יבוא י"ב חודש בפועל, כדי שהדבר הזה יחולל את הגירושין. לא מספיק שאני יודע שהוא לא יבוא. זה כמו שאני, נגיד, אני אומר, אני יודע שאתה תקנה לי את השדה מחר, אז לכן יקנו לי היום. לא, אני יודע, אבל כשתקנה, תקנה. מה? היא אלמנה? לא. אם הוא מת, אז היא אלמנה ולא גרושה. ברור, לא, היא אלמנה זה ברור, אבל היא לא גרושה. היא יכולה להינשא לכהן אדיוט, לא לכהן גדול. כן.
משמעות, היא אלמנה וגרושה. אם אתה אומר שבנה ימית אלמנה,
אז היא גרושה.
היא גרושה.
נכון, ואם לא, אז היא אלמנה. עכשיו, אחרי י"ב חודש, אחרי י"ב חודש, התברר שהיא גם גרושה. נכון? ואז כבר גם לכהן אדיוט אסור לה להינשא. מה?
גם אלמנה
מה קורה בזמן באמצע? זה נושא שנגיע אליו בהמשך.
גם אלמנה וגם גרושה.
לא, אחרי עוד בית חודש היא גרושה. התגרשה הרי חודשיים לפני שהבעל מת. מה? כן, רק אחרי זה יתברר שהיא נשואה לו באיסור ותצטרך לצאת. אני מניח שלא ניתן לה להינשא מבחינה בדרבנן, או הבית דין לא ירצה שהיא תיכנס לצרה הזאת, אבל כן, מעיקר הדין זה מה שהיה צריך להיות. בדיוק כמו שאני לא חושב שבית דין ילקה מישהו שעבר על הנדר, אם הוא יודע שהוא הולך להתיר את הנדר בפני חכם, למרות שעקרונית מן הדין הוא יכול להלקות אותו. אז זה בעצם המנגנון האלטרנטיבי, המנגנון של רי, איך בעצם עובדים התנאים. אני רוצה קצת הערות פילוסופיות, קצת לחדד את המשמעות של הדברים שראינו עכשיו. תראו, יש את שאלת הדטרמיניזם. דטרמיניזם פירושו האם כל מה שעתיד לקרות מוכתב על ידי הנסיבות העכשוויות. כן? האם, או שיכולים להיות כמה עתידים שונים מתוך אותן נסיבות. אוקיי? אחד הטיעונים שמובאים לטובת הדטרמיניזם, זה נקרא הדטרמיניזם הלוגי. מה זה אומר הדטרמיניזם הלוגי? זה הולך ככה. אריסטו טען פעם שאם אני שואל היום, האם יהיה קרב ימי בעוד שבוע? הוא טוען שהתשובה כן לא נכונה, והתשובה לא, גם היא לא נכונה. ואפילו התשובה של כן או לא, אי אפשר להגיד אותה על העתיד. ושאתה לא יכול לדבר על העתיד, העתיד עוד לא קרה. ואז, כתוצאה מזה, יש לוגיקה תלת ערכית, לוקשביץ, היה לוגיקן פולני ידוע, הוא יצר לוגיקה תלת ערכית. משפטים של העתיד, אתה לא יכול להגיד עליהם רק או כן או לא, אלא יש עוד אופציות שיכולות להיות. נגיד, טרם נקבע, זאת עוד אופציה. אמיתי, שקרי, או טרם נקבע. זאת אומרת, זה שלוש לוגיקה תלת ערכית. אבל ענייננו, מה בעצם הדבר הזה אומר? אם, הרי בסופו של דבר, אריסטו לא צודק. בסופו של דבר, כשאני אומר האם יקרה קרב ימי מחר, אז בהנחה שהוא יקרה, זה נכון כבר היום. אני לא יודע אם הייתי אומר מחר יקרה קרב ימי. משפט אמיתי או לא? אנחנו לא יודעים. נחכה למחר, ראינו שהיה קרב ימי. עכשיו אני שואל, המשפט שאמרתי אתמול היה נכון? ודאי. מה זה משפט נכון? משפט נכון זה משפט שהתוכן שלו מתאים למצב העניינים שהוא מתאר, נכון? עכשיו בואו נבדוק, מצב העניינים שהוא מתאר, נכון? כן, מחר היה קרב ימי. לא, 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 לא מה הסיכוי, הוא אומר מחר יהיה קרב ימי, לא אחוזים. ברור שזה משפט נכון, אוקיי? רק אני לא יודע את זה כל עוד חיכיתי למחר וראיתי. אריסטו טען שאי אפשר להגיד על העתיד, אפילו שזה יקרה או שלא יקרה. אי אפשר לדבר על העתיד, זה לא, זה טרם נקבע. אז, אבל ברור שזה לא, זה לא נכון. זאת אומרת, אם אני אומר, לא יודע מה, בעוד שנתיים ימות פלוני, בסדר? אז אם הוא באמת ימות בעוד שנתיים, המשפט הזה נכון כבר היום. יותר מזה, הוא היה נכון מבריאת העולם. אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו כבני אדם לא יודעים את זה, עד שלא נגיע לרגע ונראה שהוא באמת מת באותו רגע. אוקיי? זה הכל, אבל זה רק חוסר מידע שלנו. אז עכשיו, מה זה אומר בעצם? זה בעצם אומר, כן, בדיוק, מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר, נגיד שהמשפט מחר יהיה קרב ימי, הוא נכון, כבר היום. אבל אם הוא נכון כבר היום, אז מחר לא יכול להיות שלא יהיה משפט, לא יהיה קרב ימי. כי הרי המשפט הזה נכון כבר היום. אז מחר לא יכול להיות שיש שתי אופציות, שיהיה או שלא יהיה קרב ימי. כי הרי ערך האמת של המשפט, מחר יהיה קרב ימי, קבוע כבר היום. אם הוא קבוע על אמת, אז זה בהכרח אמת. אם הוא קבוע על שקר, אז זה בהכרח שקר. לא, לא, אנחנו לא מדברים על סיכוי. אני מדבר על משפט שקובע את הקביעה, לא הסתברותית. אוקיי? אז לכן טוען הדטרמיניסט הלוגי, שבגלל השיקול הזה, מה שקרה, קרה בהכרח. כל מה שקרה, קרה בהכרח, בגלל שכבר בזמן שלפני כן, היה משפט שקבע שזה יקרה, היה נכון. אז אתה לא יכול שזה לא יקרה. זה מזכיר לי, יש ספר שנקרא מטאפיזיקה של ריצ'רד טיילור. זה מבוא לסוגיות פילוסופיות במטאפיזיקה. באחד הפרקים הוא מדבר על פטליזם, נדמה לי, והוא מביא שם סיפור על מורה אמריקאי במערב התיכון, לא סיפור שהיה, אבל כן, אז אני אמציא אותו, בשם אוסמו, כך קראו לו. הוא נכנס יום בהיר אחד לספרייה העירונית שם, מסתובב בין המדפים, פתאום הוא רואה איזשהו ספר, כתוב שם סיפורו של אוסמו. מעניין? פותח את הספר, כתוב שם כך: אוסמו נולד בשנת 1973 במקום זה וזה, שזה בדיוק הוא, להורים יוכבד ויעקב, שגרו בכתובת זו וזו. אחד לאחד, זה פשוט הוא. הספר ממשיך, ספר עב כרס, ממשיך לתאר את כל מה שקרה לאוסמו בגן הילדים ובבית ספר, והמורה הזאת והמורה הזה, ובגרות, והכל נכון, זה בדיוק הסיפור שלו. ואז ממשיכים, הוא הלך לאוניברסיטה ונהיה מורה, ואז יום אחד הוא נכנס לספרייה העירונית וראה ספר שכתוב עליו סיפורו של אוסמו. אז הוא פתח את הספר ומתחיל לקרוא את הספר, וכל זה כתוב בספר עצמו. עכשיו, אוסמו כבר נכנס לוויברציות, כי הספר לא נגמר. זה רק יש עוד המשך, כן? יש עוד דפים. זאת אומרת, מתואר שם בעצם גם מה שהולך לקרות לו בעתיד. אוקיי? זהו. אז הוא לא יודע לפתוח, לא לפתוח את הספר, מה, להמשיך לדפדף, הוא הולך לספר לו מה יקרה מחר, זה מטורף. אוקיי? לא התאפק. הוא דפדף, והיה כתוב שם, בסופו של דבר, אוסמו ימות בעוד 3 שבועות בתאונת מטוס בדרך לניו יורק. זה מה שהיה כתוב. אוקיי, אז אוסמו, טוב, בעוד 3 שבועות אחרי זה, הוא עלה על מטוס, לא יודע, לאיידהו, בסדר? הוא לא יודע, למקום אחר. כי הוא היה צריך להגיע לשם לאיזשהו דבר. ואז התחילה סערה, הקברניט מודיע, חברים, מתחילה סערה, אין ברירה, אני חייב לסטות לכיוון ניו יורק. אוסמו איבד את הצפון לחלוטין, הפיוז נשרף לו. הוא רץ לתא של הקוקפיט, כן, לתא של הטייס, מתחיל לריב איתו, אתה לא תסטה לניו יורק בשום אופן, והמריבה הזאת ריסקה את המטוס. המריבה הזאת ריסקה את המטוס בדרך לניו יורק. השאלה שאותה בעצם שואל ריצ'רד טיילור בספר שמה, זה מה היה קורה אם אוסמו לא היה קורא את הספר הזה? הייתה איזושהי בעיה? האם הבעיה נוצרה רק מזה שהוא פגש את הספר הזה, או שהבעיה קיימת מעצם זה שהספר קיים שם? גם אם אף אחד לא קרא אותו. פשוט זה אותו דבר. מספיק שהספר קיים, בהנחה שהוא יודע הכל, בשביל להכתיב את כל מה שיקרה. כשאוסמו קורא את הספר, זה רק יוצר עוד פלונטר נוסף. אבל הבעיה או הדטרמיניזם מוכתב מעצם העובדה שיש ספר כזה. נגיד, אם הקדוש ברוך הוא יודע את הכל מראש, כן? אם הוא יודע את הכל מראש, אז הוא יכול לכתוב ספר כזה. אז הוא לא כתב אותו. אבל המידע קיים. אז אם המידע קיים, הכל דטרמיניסטי. מה זה משנה אם קראתי את הספר או לא? אוקיי? זה בעצם הטענה שלו. ולכן הוא אומר שאם אתה חושב שהקדוש ברוך הוא יודע כל מה שעתיד לקרות, אז אתה דטרמיניסט. זאת אומרת, אי אפשר להיות ליברטן ולחשוב שהקדוש ברוך הוא יודע את הכל מראש.
לא נכון, מפני שבתיאוריה שראיתי כאן, האמן, מה שאני יודע, אני לפעמים רואה את
לא, לא,
הנקודה
זה
מהר.
לא עוזר. זה בתוך קונוס האור. זה אולי בתוך קונוס האור. אף פעם לא אחורה. זה לא... אז
ברור.
בסדר, זה עדיין לא עוזר. אתה לא יכול... אם אתה יודע משהו שיקרה, אז זה אומר שהוא מוכתב. הטענה של הדטרמיניסט הלוגי היא מאוד דומה. בעצם, אם המשפט מחר יהיה, או בעוד שבוע יהיה קרב ימי, נכון היום, נכון, אני לא יודע אם הוא נכון או לא, אבל הוא נכון, או שהוא לא נכון, אבל אחת האפשרויות קיימת, רק אני לא יודע איזה מהאפשרויות נכונה. אז הספר, לא קראתי אותו, אבל הספר קיים. ואם הספר קיים, זה אומר שכשיהיה קרב ימי, הוא יהיה בהכרח, לא יכול שלא להיות. כן, זאת בעצם הטענה. למה זה לא נכון? למה הטיעון הזה לא נכון? בגלל שערך אמת של משפט זאת תווית לוגית, זה לא אירוע, זה לא מידע. מה זה משפט אמיתי? משפט אמיתי פירושו משפט שמתאים למה שקרה, למה שהוא מתאר. כשאני אומר שמשפט הוא אמיתי, לא אמרתי שום טענה עובדתית. הצמדתי למשפט ערך אמת. אוקיי? עכשיו, אם אני אומר שהקרב הימי שמתרחש בעוד שבוע, בעצם גורם לזה שהמשפט היום יהיה אמיתי. האם יש פה סיבתיות אחורה בזמן? היא התרחשות הקרב הימי, בעצם קובעת שכבר היום המשפט הוא אמיתי. זאת השפעה אחורה בזמן. התשובה היא לא. זה לא השפעה אחורה בזמן. למה? כי זה להגיד שהמשפט הוא אמיתי, זה לא אירוע. זה לא התחוללות, זה לא משהו שקורה. סיבתיות זה כאשר אירוע אחד גורם לאירוע אחר. וזה חייב להיות שהסיבה תקדם למסובב. אבל כשאני מדבר על ערך אמת של משפט, להגיד שמשפט הוא אמיתי, זה לא אירוע. זה יכול להיגרם מהעתיד. מה הבעיה? העתיד גרם לזה שהמשפט כבר היום יכול להיות נכון. ואם בעתיד לא יהיה קרב ימי, אז זה יגרום שכבר היום המשפט הזה לא נכון. אבל זה לא מכתיב את מה שיקרה. מה שיקרה יגרום אחורה בזמן למשפט להיות או נכון או לא נכון מאז ומעולם. אבל אין בזה שום בעיה, זה לא אומר שמה שיקרה קרה בהכרח. אתם מבינים מה שאני אומר? כשאתה אומר אירועים, אירועים יכולים לקרוא, אירועים, אירוע א' שגורם לאירוע ב', שהוא סיבתו של אירוע ב', אז אירוע א' צריך לקרות לפני אירוע ב'. אתה לא יכול, יחסי סיבה ומסובב מתקדמים עם הזמן קדימה. לא יכול להיות שמסובב יהיה לפני הסיבה. אבל פה זה לא יחס של סיבה ומסובב. היחס בין התרחשות הקרב הימי לבין זה שהמשפט הזה הוא אמיתי, זה לא יחס של סיבה ומסובב, זאת קביעה לוגית. אם הקרב יתרחש, אז המשפט הוא אמיתי. אבל האם אז פה הוא לא אם אז ברמה הסיבתית, אלא ברמה הלוגית. אם הקרב יתרחש, אז לוגית, המשפט הזה הוא נכון. אוקיי. הלוגיקה אדישה לציר הזמן. כן, הלוגיקה, יחסים לוגיים יכולים לקרות אחורה בזמן, קדימה בזמן, בו זמנית, זה לא משנה. הלוגיקה אדישה לחלוטין לציר הזמן. בסדר? זאת בעצם הטענה. בדיוק. אז במובן מסוים, העגלה המילתא למפרע, בעצם אומר, כן, זה תמיד היה, רק אני לא ידעתי מזה. ברגע שאני ידע מזה, אוקיי, אז עכשיו אני יודע. שום דבר פה לא קרה אחורה בזמן. אבל אם אני מבין כמוארי, ואני אומר שהאירוע העתידי מחולל את המצב העכשווי, לא מגלה שזה היה המצב העכשווי, זה לא יכול להיות. כי זו סיבה שמופיעה אחרי הזמן, אחרי המסובב, מאוחר יותר בזמן. וזה לא יכול להיות שהיחס הוא סיבתי. התורה מחדשת שבניגוד לפיזיקה, בעולם המשפטי, זה כן יכול לקרות. זה החידוש של פרשת תנאים לפי רי. אוקיי?
עתיד מייצר כעבר.
מה?
מה שקורה עכשיו מייצר, הוא יוצר, מכריע את העבר.
כן, כן, אבל... הוא לא מכריח את העבר, הוא מחולל את העבר. כן. תראו, אני אתן לכם את הצד השני של המטבע, כדי שזו נקודה מאוד עדינה. יש את השאלה של ידיעה ובחירה. נכון? אם הקדוש ברוך הוא יודע הכל מראש, אז איך יכולה להיות לנו בחירה חופשית? השארם בפרק ה' בהלכות תשובה, זאת אומרת שזו שאלה רחבה מן הים וכו' וכו', ואי אפשר לדעת. אז בכל אופן, הרמב״ם טוען שמצד אחד הקדוש ברוך הוא אמור לדעת הכל מראש, הכל יכול, ומצד שני הכל צפוי והרשות נתונה. מצד שני אנחנו, יש לנו בחירה חופשית. אבל יש סתירה לוגית בין שני הדברים האלה. אם הוא יודע מראש, אז באיזה מובן הבחירה שלנו חופשית? אם זה היה, נגיד, אולי אני אנסח את זה אחרת. זאת הבעיה. לבעיה הזאת הציעו שלושה פתרונות. כיוון שיש בה שלושה מרכיבים בבעיה. מרכיב אחד זה שהקדוש ברוך הוא יודע. מרכיב שני. ומרכיב שני זה מרכיב הזמן, ומרכיב שלישי זה המרכיב של חופש הרצון של האדם. שלושת המרכיבים האלה ביחד יוצרים את הבעיה. נכון? אם הקדוש ברוך הוא יודע, וזה קורה לפני שאני עשיתי, וכשאני עשיתי, עשיתי את זה באופן חופשי. אלה שלושה הנחות. שלוש ההנחות האלה לא מתיישבות. זאת אומרת, אי אפשר לאמץ את שלושתן יחד. התירוצים על הבעיה הזאת מתחלקים בין המרכיבים. יש כאלה שנזקקים לידיעה של הקדוש ברוך הוא, יש כאלה שנזקקים לציר הזמן, יש כאלה שנזקקים לחופש של האדם. הפשוט ביותר זה להגיד, נכון, לאדם אין חופש. העולם דטרמיניסטי. ולכן אין בעיה, הקדוש ברוך הוא יודע מראש, באמת אין לנו בחירה. הכל בסדר. זה המוצא המתבקש. יש כאלה שרוצים לטעון, לא, ציר הזמן הוא בעייתי פה, כי הקדוש ברוך הוא מעל הזמן, או כל מיני אמירות מהסוג הזה. אוקיי? ולכן זה לא, ציר הזמן לא משחק פה את התפקיד הרלוונטי. אבל זאת שטות. למה זאת שטות? כי מה אכפת אם הקדוש ברוך הוא מעל ציר הזמן? אם כמו שאמרנו בסיפור של אוסמו, אם המידע קיים היום, אז אני לא יכול לפעול מחר אחרת. אכפת לי אם הקדוש ברוך הוא מעל ציר הזמן? זה שהקדוש ברוך הוא מעל ציר הזמן, לכל היותר, יכול לענות על השאלה, איך הוא השיג את המידע. איך הוא השיג את המידע כשזה עוד לא קרה? אני לא יכול להשיג את המידע הזה. אני לא, לא, הוא יכול לשלוח יד קדימה בזמן, להביא אליו את המידע. בסדר? הוא מעל ציר הזמן. אבל אני שואל שאלה אחרת לגמרי, לא איך הוא יכול להשיג את המידע. אלא בהנחה שיש לו כבר את המידע, האם אני יכולתי לפעול אחרת? מה זה קשור לזה שהוא מעל ציר הזמן? זה לא עונה על השאלה הנכונה. זה עונה על השאלה איך הוא השיג את המידע, לא על השאלה, once המידע קיים, איך אני פועל באופן חופשי. וזאת השאלה של ידיעה ובחירה, לא השאלה הראשונה. לכן זו תשובה לא רלוונטית. ואם אתה לא דטרמיניסט, הדבר היחידי שנשאר לך, זה לטפל במרכיב השלישי. הידיעה של הקדוש ברוך הוא. והמסקנה היא שהוא לא יודע. הוא לא יודע. כי אם הוא היה יודע, אז לא הייתה לנו בחירה חופשית.
ידיעתו,
הרמב"ם
אומר, לא כמו
ידיעתו. עכשיו השאלה היא למה הרמב"ם מתכוון. אם ידיעתו לא כידיעתנו, הכוונה, יש לו ידיעה, אבל אנחנו לא מסוגלים להבין איך הוא השיג אותה, אז הוא עוד פעם מטפל בשאלה איך הוא השיג את הידיעה, אבל אותי זה לא מעניין. אם הוא כרגע יודע, אז אני מחר לא יכול לפעול אחרת.
לא,
יש עניין
שהוא רואה
אז זה הטענה של הרייבט שם במקום. ידיעת ההצטגנינים. הרייבט אומר, זה כידיעת ההצטגנינים. נגיד שאני רואה סרט ומישהו פועל בסרט, הוא פועל באופן לגמרי חופשי. זה שאני רואה אותו, לא מכתיב את מה שהוא יעשה. אז הקדוש ברוך הוא יודע לראות סרטים גם על העתיד. אז הוא רואה מה אנחנו נעשה. אנחנו פועלים באופן חופשי, והוא רואה את הסרט הזה מראש. אני חושב שגם זה לא מחזיק מים. מה? כן, זה הטענה. הוא לא יודע, זה הפתרון השלישי. כן, דבר הדברים שתלעים בבחירה, השאר זה רק שאלה של חישוב. יש, למה אני לא מקבל גם את הטענה הזאת של הסרט או ההצטגננים? יש את הפרדוקס של נוזיק, שנקרא, רוברט נוזיק הוא פילוסוף של המשפט, פילוסוף בכלל אמריקאי, יהודי אמריקאי, והוא דיבר על על הנביא, איך זה נקרא? פרדוקס ניוקום. ניוקום פרסם את זה, בעצם זה נוזיק, אבל ניוקום פרסם את זה. הוא אומר ככה, נגיד שיש נביא שיודע מראש מה אתה תעשה. בסדר? עכשיו הוא מציע לך משחק. הוא אומר לך, תראה, יש פה שתי קופסאות. קופסה סגורה וקופסה פתוחה. אני בתוך הקופסה שמתי משהו, או $1,000, רגע, איך זה הולך שמה? לא, אני שם בקופסה הפתוחה $1,000. בקופסה הסגורה אני שם סכום אחר, או שלוש, או $1,000,000 או אפס. ואתה עכשיו צריך להחליט, או שאתה לוקח רק את הקופסה הפתוחה, או שאתה לוקח את שתיהן. ואני כבר עכשיו אומר לך, שאם אתה לוקח את הקופסה הפתוחה בלבד, רגע, לא, או שאתה לוקח את הקופסה סגורה בלבד, או שאתה לוקח את שתיהן. סגורה בלבד או שתיהן. עכשיו אני אומר לך, בקופסה הסגורה, התוכנית שלי כזאת, הרי אני יודע מה אתה תעשה. בסדר? אז אם אתה תיקח רק את הקופסה הסגורה, יהיה בפני מיליון דולר. אני מכניס שם מיליון דולר. אם אתה תחליט לקחת את שתיהן, יש לך עיניים גדולות, אז הקופסה הסגורה תהיה ריקה, ואתה תקבל את ה-$1,000 של הקופסה הפתוחה. אני יודע מראש הרי מה אתה תעשה, אני נביא מושלם, אני הקדוש ברוך הוא, וזו ההצעה שאני מציע לך. ואני אומר לך מראש מה האסטרטגיה שלי. אם אתה תיקח את שני הדברים, אז אני שם לך, הקופסה הסגורה תהיה ריקה. אם אתה לוקח רק את הסגורה, אז בתוך הסגורה תהיה מיליון דולר. זאת אומרת, אם אתה לוקח את שתיהן, יהיה לך $1,000, אם אתה לוקח את הסגורה, יהיה לך מיליון דולר. מה אתם עושים? רק את הסגור. אבל אם מה שיש בתוך הסגור יש, מה אכפת לך לקחת גם את ה-$1,000 הנוספים, מקבל עוד $1,000. מה שיש בתוך הקופסה הסגורה כבר יש, הוא הכין את זה אתמול, נכון? עכשיו אתה לוקח את הקופסה הסגורה, אוקיי? אז אתה מניח שיש פה מיליון דולר, אוקיי, עכשיו תיקח גם את ה-$1,000 הנוספים. אז מה האסטרטגיה במקרה כזה? לא. אחת משתיים. האסטרטגיה היא כמובן לקחת את שתיהן. כי מה שיש בתוך הסגורה יש, ואתה לוקח גם את הפתוחה. אבל אם אתה לוקח את שתיהן, אז הסגורה חייבת להיות ריקה. אבל אם היא ריקה, אז במקום אחר באמת האסטרטגיה היא כדאי לך לקחת את שתיהן. גם אם היא ריקה, אז בכל מקרה כדאי לך לקחת את שתיהן. אבל אז לא יכול להיות, כי הנביא לא גילה מראש מה אתה תעשה. תגיד, אם יש שם מיליון דולר, אתה לוקח את הקופסה הסגורה, אתה אומר, טוב, בוא ניקח גם את הקופסה הפתוחה. אז יש שם עוד $1,000. אתה מגיע לפלונטר, בקיצור, אין דרך, אם יש נביא כזה, אין אסטרטגיה. אם יש אסטרטגיה, אין נביא כזה. ובעצם, אם אתה מניח שיש אסטרטגיה, המסקנה היא שאין נביא כזה. אין, לא יכול להיות מישהו, כולל הקדוש ברוך הוא, זה הרי לא משנה מי זה. לא יכול להיות מישהו שישחק איתך משחק כזה. וידע מראש מה אתה תעשה. ולכן אני חושב שהסרט, תיאוריית הסרט לא יכולה לעבוד. כי באופן עקרוני לא יכול להיות מישהו שיודע מה אני אבחר. גם בסרט, כי אחרת הוא יכול לעשות לי את המשחק הזה של ניוקום. ואז אנחנו נכנסים לפרדוקס. אז לכן אני חושב זאת לא אופציה. ואז מה שנשאר זה שבאמת גם הקדוש ברוך הוא לא יודע. אם יש לי בחירה חופשית, אז הקדוש ברוך הוא לא יכול לדעת מה אני אעשה לפני שבחרתי. אם הוא היה יכול לדעת, זה אומר שזה לא בחירה חופשית, אלא זה תוצאה של חישוב שכבר אפשר לדעת אותו היום. אז מה הרמב"ם אומר, ידיעתו אינה כידיעתנו? אז מה נפשך? אם הוא מתכוון לומר שהידיעה שלו זה ידיעה אחרת, זה לא הידיעה שלנו. בסדר, אז הוא בעצם, אוקיי, אז השאלה מעיקר עליתה. אז את הידיעה שלנו אין לו. אז אין לו, אז הוא לא יודע. תגיד שאתה לא יודע. תגיד שהוא לא יודע. מה, וזה שאתה אומר, אנחנו אומרים שהוא יודע, מתכוונים למשהו אחר. בסדר, זאת אומרת, אתה לא, את הידיעה שאנחנו, מה שאנחנו קוראים ידיעה, אין לו. זה מוזר, לא ככה אומרים את זה. אז תגיד, נכון, אתה צודק, הקדוש ברוך הוא לא יודע. זה בעצם מה שהרמב"ם צריך להגיד. להגיד שאין ידיעתו כידיעתנו במובן שהוא משיג את המידע העתידי באיזושהי צורה, זה לא עונה על השאלה, כמו שאמרתי קודם. בסדר, זה משיג. אבל השאלה, איך יש לי חופש אחרי שהוא השיג את המידע? אוקיי? בקיצור, אני לא יודע מה הרמב״ם מתכוון לענות שם, אבל נראה לי די ברור שהמסקנה פה צריכה להיות שהקדוש ברוך הוא לא יודע. כן, השלה בבית הבחירה, בהקדמה לשלה, זה מה שהוא כותב בעצם. אני חושב שהקדוש ברוך הוא לא יודע, וזהו, מילא אין, לא קשה מידי. אז זה בעצם אומר שאפילו הקדוש ברוך הוא לא מעל ציר הזמן. גם הקדוש ברוך הוא לא יכול באמת לדעת היום אירוע עתידי, אם האירוע העתידי תלוי בבחירה. אם האירוע העתידי הוא דטרמיניסטי, אז אין בעיה, פשוט צריך לעשות את החישוב. גם אני עקרונית יכול לדעת מה יקרה בתהליך דטרמיניסטי. אם יהיה לי מחשב מספיק חזק, אני אעשה את החישוב ואני יודע מה יקרה. אז פה אין שום בעיה. אבל לדעת משהו שהוא אירוע של בחירה שיקרה בעתיד, זה גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לדעת. זה בעצם הטענה. אבל זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא יכול, נגיד, למשל, להשיג מידע מהעתיד. באופן עקרוני הוא יכול. רק זה אומר שזה לא תהיה לי בחירה. אבל זה לא, כשאומרים שהקדוש ברוך הוא מעל ציר הזמן, זה לא אומר שהמשפט הזה לא נכון. יכול להיות שהוא מעל ציר הזמן והוא יכול לעשות כל מיני דברים שאנחנו לא יכולים לעשות עם ציר הזמן. אבל עדיין, once הוא עשה את זה והמידע נמצא אצלו, אז לי אין אפשרות לפעול אחרת. זאת בעצם הטענה, אוקיי? מה קורה עם חזרה אחורה בזמן? פה דיברנו על קדימה. מה קורה עם חזרה אחורה בזמן? בדיוק, התנאי, מה שאמרנו לפי רי לפחות, זאת חזרה אחורה בזמן. האירוע העתידי פועל סיבתית, מחולל סיבתית משהו שקורה עכשיו. אוקיי? אז יש פה חזרה בזמן. וזה מזכיר שאלה פילוסופית, מדעית, לא יודע שכאלה שאומרים, אחרת, של חזרה בזמן. כן? יקיר אהרון הוא באוניברסיטת תל אביב, מאוד אוהב להשתעשע עם הדברים האלה. מועמד לפרס נובל, לא הייתי מזלזל בו. כן, המנחה שלו קיבל פרס נובל, דיוויד בום, נדמה לי. המנחה שלו מאנגליה. בכל מקרה, אז הוא מדבר על חזרה בזמן. עכשיו, המושג חזרה בזמן, הרבה מאוד, כן, ספרי מדע בדיוני, וכל מיני דברים מן הסוג הזה עוסקים בו, וכל מיני, גם ראיתי לא מזמן איזה מאמר של מישהו מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, היום זה אוניברסיטת רייכמן, בהרצליה, שהוא פתר את בעיית החזרה בזמן, לא יודע, מדעי המחשב, משהו, פשוט לא מבין מה הוא מדבר בכלל. הוא לא מבין מה הוא מדבר. מה זה חזרה בזמן? המושג חזרה בזמן לא מוגדר בכלל. זה לא שאלה אם אפשר לעשות את זה או אי אפשר לעשות את זה. תסביר לי על מה אתה רוצה את התשובה, האם אפשר או אי אפשר. מה משמעות המושג לחזור בזמן? מה זה לחזור בזמן? לא להשפיע, אני מדבר לחזור לפני ההשפעה הסיבתית. זה לא נקרא לחזור אחורה בזמן. אני מדבר לחזור אחורה בזמן. מתליות לבוא להיות ביום שלישי ואחרי זה לחזור ליום שני. לפני השאלה של ההשפעות, בהשפעות יש כבר פרדוקסים, מה יקרה אם אני ארוג את סבא שלי? אם אני ארוג את סבא שלי אז הרי אני לא יוולד, אם אני לא יוולד אז מי חזר אחורה בזמן? זה יכול ליצור פרדוקסים, לכן אני מעזור, אני עוד לא מתערב, אני עוד לא עושה פעולות בזמן העבר אחרי שחזרתי. קודם כל אני רוצה לברר מה זה נקרא לחזור. אבל המושג הזה לא מוגדר. מה זה נקרא לחזור אחורה בזמן? נגיד, אני היום, איזה יום? יום חמישי. מחר יום שישי, נכון? זאת אומרת לי, נדבר על... האם אני יכול לחזור עכשיו ליום רביעי? נכון? זה בעצם חזרה אחורה בזמן. בטח שאני יכול. מה הבעיה? אתמול הייתי ביום רביעי. לא אתמול, היום להיות ביום רביעי. מה זאת אומרת? אבל היום יום חמישי. מה זה נקרא היום להיות ביום רביעי? אם אני אהיה ביום רביעי, זה יהיה יום רביעי, זה לא יהיה יום חמישי. אז לא, אני לא יכול להיות ביום רביעי, ביום חמישי להיות ביום רביעי. אם אני אהיה ביום רביעי, אז יום רביעי, לא יום חמישי. וביום רביעי אין בעיה להיות, אתמול הייתי שם. אז מה זה נקרא לחזור אחורה בזמן? עוד פעם, להשפיע זה משהו אחר. להשפיע זה בעיה יותר קלה של לחזור אחורה בזמן. אתה יכול להגיד שמה שאני עושה היום מחולל משהו שהיה אתמול. כל הסיבתיות אומר שאי אפשר, אבל אין פה בעיה לוגית. בסדר, אתה יכול להיות שמעשה שאני אעשה היום יחולל משהו שקרה אתמול. זה לא נקרא לחזור אחורה בזמן. לחזור אחורה בזמן פירושו לא להשפיע, זה לא קשור לסיבתיות. זה שאני אחרי יום חמישי אגיע ליום רביעי. אבל זה לא אחרי יום חמישי להיות יום, אם אני אהיה ביום רביעי אז זה לפני יום חמישי, לא אחרי. מה זה נקרא להיות ביום רביעי אחרי יום חמישי? להיות לפני יום חמישי אחרי יום חמישי. זאת אומרת להיות משולש עגול, מה? זה סתם מילים, זה לא אומר כלום. אז מה זה נקרא לחזור אחורה בזמן? פיזיקאים דנים בשאלה אם אפשר או אי אפשר לעשות את זה. אני מצפה לשאלה על מה אתם דנים, לא בשאלה אם מותר או אם אפשר או אי אפשר לעשות את זה. על מה אתם דנים? מה זה נקרא לחזור אחורה בזמן? זה לא מוגדר, לא מוגדר מושגית, לוגית. אין, זה משפטים חסרי פשר. זה כמו לדון האם אפשר לעשות משולש עגול. אפשר לעשות משולש עגול. לא אפשר ולא אי אפשר, אין דבר כזה משולש עגול. האם המידה הטובה היא משולשת? כן או לא? מידות טובות, רחמנות. זה סתם נונסנס, זה אוסף של מילים, זה נונסנס. התשובה היא לא כן ולא לא. זה פשוט לא, זה לא משפט, זה לא שאלה. אוקיי? כן, מה ההבדל בין שפן, כמו שאומרים תמיד הילדים. מה ההבדל בין שפן? ששתי אוזניו ארוכות זו מזו באותה מידה. כן, כל מיני נונסנס של ילדים כאלה. זה לא אומר שום דבר. חזרה אחורה בזמן זה אותו דבר, סתם משחקי מילים. אני אשאל את זה בצורה יותר, אולי אני אגיד לפני שאני אשאל את זה בצורה יותר יסודית. כשאני אומר שאפשר לחזור אחורה בזמן, בעצם אמרתי סוג של אוקסימורון, לוגית, זה לא מוגדר לוגית, זה סתירה לוגית. אם זה אחורה, אז לא חזרת אחורה, פשוט לא חזרת אחורה, אלא אתה אחורה, אתה נמצא אחורה. כן, לחזור ליום רביעי, פירושו להיות ביום רביעי, לא לחזור. מה זה לחזור? לחזור פירושו להיות ביום רביעי אחרי חמישי, אבל כשאתה ביום רביעי פירושו לפני יום חמישי, לא אחרי. זה סתם משחקי מילים. אפשר להגיד, טוב, הקדוש ברוך הוא מעל הלוגיקה, ולכן הוא יכול לעשות הכל, ואני לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה, יכול לעשות מסעות בזמן. הקדוש ברוך הוא לא מעל הלוגיקה, בדיוק כמו שהוא לא יכול לדעת על אירועים עתידיים ולהשאיר לנו בחירה חופשית, הוא גם לא יכול לעשות משולש עגול, הוא לא יכול ליצור פגז שחודר כל קיר וקיר שעוצר כל פגז, זה תרתי דסתרי, אחד משניהם או שהוא יעצור או שהוא לא יעצור, אבל אחד משניהם הוא לא כמו שהוא מוגדר. נכון? יש דברים שאותם הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. דברים שהם סתירה לוגית. גם לחזור אחורה בזמן הקדוש ברוך הוא לא יכול. גם לדעת את העתיד, כאשר בעתיד אני בוחר באופן חופשי, גם את זה הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. כי לדעת את העתיד, כשאני בוחר אותו באופן חופשי, זה כמו לעשות משולש עגול. אם זה באופן חופשי, אז אי אפשר לדעת. להרים אבן שלא יכול להרים, זה אותו דבר. בדיוק אותו דבר. כן, מישהו שואל אותי, האם הקדוש ברוך הוא יכול להרים, ליצור אבן שהוא לא יכול להרים אותה? זה כן, בעיית האומניפוטנס, הכל יכולת. מה, ואז מה? אם אני אומר שהוא יכול, אז יש אבן שהוא לא יכול להרים, אז הוא לא כל יכול. אם אני אומר שהוא לא יכול, אז שוב פעם הוא לא כל יכול. הוא לא יכול לעשות האבן כזאת. אז במה נפשך הוא לא כל יכול? זאת בעיית הכל יכולת. זה לא קשור לקדוש ברוך הוא אגב. זה רק אומר שהמושג כל יכולת הוא מושג סתירתי. בסדר? מה הבעיה פה? הבעיה פה, זה שאם אני, אם נניח שאני חושב שהקדוש ברוך הוא כל יכול, עכשיו בא מישהו ותוקף אותי, הוא צריך לתקוף אותי לפי הנחותיי, לא יכול לתקוף אותי לפי הנחותיו, נכון? צריך להראות לי שלפי הנחותיי אני מובל לסתירה. אז בוא תתקוף אותי לפי הנחותיי, לא תצליח. הוא שאל אותי, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים? מה זאת אומרת אבן שהכל יכול לא יכול להרים? הרי אני מניח שהקדוש ברוך הוא כל יכול. אז תסביר לי את המושג, אני אענה לך על השאלה עוד רגע, רק תסביר לי את המושגים שמופיעים בשאלה הזאת. המושג שמופיע בשאלה הזאת זה אבן שהכל יכול לא יכול להרים. התרגום שלי, כי אני חושב שהקדוש ברוך הוא כל יכול. מה זה שונה מלשאול אותי האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא משולש עגול? סתם הנעת שפתיים, זה נונסנס. אתה מניח את הנחתך שלך, שהוא לא כל יכול, אז יש אבן שהוא לא יכול להרים. לפי הנחתך הכל נכון. אבל כשאתה בא לתקוף אותי, אתה צריך לתקוף אותי לפי הנחותיי, לא לפי הנחותיך. ולפי הנחותיי, מה שאתה שואל, חסר מובן. בסדר? לכן זה סתם הטעיה, השאלה הזאת. אז אני חוזר לענייננו, זה בעצם אומר שחזרה בזמן, זה דבר לא מוגדר, גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות חזרה בזמן. אבל... מה? לא שומע? על נונסנס. כל שטויות. אלא אם כן מאמצים את מה שאני אגיד עכשיו. יש שאלה אחרת, פעם הייתה לי איזו תוכנית רדיו שראינו אותי על מושג הזמן, בערב שבת. אז דיברתי בין היתר על זה. אמרתי, יש איזושהי תחושה שזמן ומרחב לא פועלים באותה צורה. הזמן יש בו משהו דינמי, הוא זורם כל הזמן, נכון? והמרחב זה משהו סטטי. ואם תנסו לחשוב רגע, אז תראו שלא יכול להיות שהזמן זורם. זורם על פני מה? כל דבר שזורם, זורם על פני ציר הזמן. אם מכונית שנוסעת, אז מה קורה למכונית הזאת? ברגע כזה היא פה, וברגע הבא היא שם. אז היא משנה מרחק, היא זורמת במרחק, אבל הזרימה מוגדרת על פני ציר הזמן. אבל כשאני אומר שציר הזמן עצמו זורם, זורם על פני מה? זה סתם נונסנס, נכון? יש לנו תחושה שציר הזמן זורם, לא? אז אפשר להגיד שאנחנו זורמים על פניו, לא שהוא זורם. הוא תמיד שם, אנחנו זורמים על פניו. אבל יש לנו כן איזושהי תחושה שציר הזמן זורם. והטענה שלי זה שנכון, יש שני צירי זמן. יש ציר זמן אחד סטטי, אוניברסלי, קבוע, ויש ציר זמן אחר, שהוא הציר שאותו אנחנו חשים, בהכרה שלנו, שהוא זורם על פני הציר הקבוע. ומכאן תחושת הזרימה לגבי ציר הזמן. זאת אומרת, אם אני טוען שציר הזמן זורם, בהכרח יש איזשהו ציר זמן שם מתחת, שעל פניו זה זורם. עכשיו, למה חשבתי על העניין הזה? יש לי חבר, הוא היום פרופסור לפיזיקה, נדב שנרב, שהוא עשה את הדוקטורט אצל לארי הורוביץ. היה פרופסור באוניברסיטת תל אביב, וגם פה, יהודי מאוד מאוד נחמד. והוא שנים רבות כבר עובד על פיזיקה בחמישה מימדים. שלושה מימדי מרחב ושני מימדי זמן. T וטאו, X, Y ו-Z. כן? זה חמישה משתנים. ואז יום אחד אמרתי לו, באתי לחבר שלי, אמרתי לו, תשמע, יש לי טיעון פילוסופי מצוין, למה זה חייב להיות שיהיה עוד ציר זמן, ואמרתי לו את הטיעון הזה. אמר לי, בוקר טוב אליהו, זה במאמר שפתח את כל המהלך הזה, שם זה מופיע, הטיעון הזה. אז נכון, זאת הייתה המוטיבציה שלהם בעצם, לייצר פיזיקה עם חמישה מימדים, והטענה שלהם זה שזה פותר הרבה מאוד בעיות שקיימות בתורת היחסות הקיימת. בגלל שאנחנו לא, אנחנו מתמקדים ב... מתארים את הכל על פני ציר זמן אחד, אבל לא, יש שניים. בכל אופן, לענייננו, מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר ש... תראו, אולי אני אעשה פה... אני צריך... אני מדבר על חזרה בזמן. גם רואים בצילום. אני מדבר על חזרה בזמן, אז אני בעצם אומר ככה. יש איזשהו ציר זמן, שאני מסמן אותו בתור טאו, זו עוד יוונית, לא משנה, וציר זמן T, T זה טיים, כן? זה ציר הזמן הרגיל שלנו. כשאני אומר שקורית חזרה בזמן, פירוש הדבר שהזמן, נגיד פה זה, אחד, שלוש, ארבע, וכן הלאה. אחד. פה נמדד בשניות, בתורך הדיון. אני אומר ככה, בדרך כלל הזמן זורם, ובתאו שווה לאחד, גם תי שווה לאחד, אבל שני הזמנים זורמים אחד ביחד עם השני. בסדר? מה זה חזרה בזמן? חזרה בזמן, כשאני מגיע לתי שווה, לתאו שווה שלוש, כן? אז קורית ירידה לפה, ואז הזמן ממשיך לעלות חזרה. זה נקרא חזרה בזמן. אני אומר, חזרה בזמן, פירוש הדבר שהזמן זורם, הוא זורם על פני הציר הזה. נכון? אם הוא זורם... מה? כן, בדיוק. זאת אומרת, אני עכשיו זורם, אני מגיע ליום שלישי. בסדר? עכשיו אני חוזר חזרה ליום אפס, שלושה ימים אחורה, אם זה ימים עכשיו, נדבר על ימים. אני חוזר שלושה ימים אחורה, ומתחיל לזרום חזרה מיום שני, עכשיו חמישי, נגיד מיום שני. אני מתחיל לזרום חזרה, זה נקרא חזרה בזמן. אבל עכשיו זה כבר מוגדר היטב. כי עכשיו אני כן יכול להגיד שהייתי ביום שני, אחרי שהייתי ביום חמישי. כי פה הייתי ביום חמישי, עבר שנייה על פני ציר טאו, והגעתי ליום שני. אז זה אחרי. למרות שאני נמצא ביום שני מול יום חמישי, זה עדיין אחרי, זה אחרי בטאו. זה לפני ביתי. בסדר? זה איתי, אתם איתי? גרף זה מושג ברור, נכון? הגרפים?
לא, אני מכיר.
אז אני אומר, אם ציר הזמן, נגיד, אני, תחשוב על זה שיש איזשהו ציר זמן פנימי שהוא קבוע. אני קורא לציר הזה טאו. עכשיו אני רץ על פני הציר הזה ביום ראשון, ביום ראשון, כן, ביום ראשון אני נמצא ביום ראשון, יום שני אני ביום שני, שלישי אני בשלישי, רביעי אני ברביעי, חמישי אני בחמישי, והופ, קפצתי חזרה לשני. ומה זאת אומרת קפצתי חזרה לשני? זה לא חזרה. זה מה ששאלתי קודם. אני לא יכול להיות ביום שני אחרי חמישי, כי שני בהגדרה הוא לפני חמישי. אבל בשביל לדבר על חזרה בזמן, אני צריך לדבר על זה שאני נמצא ביום שני אחרי חמישי. מה שאני רוצה לטעון, אני נמצא ביום שני אחרי חמישי, אחרי במונחים של ציר הטאו. יש איזשהו ציר פנימי שהוא ממשיך להתקדם כל הזמן קדימה. זאת אומרת, יום למחרת, הציר הפנימי כבר יהיה יום שישי. אבל אני אחיה בחוויות שלי ביום שלישי. כי חזרתי אחורה. בדיוק. והזמן הרגיל, תהי, זורם על פניו. כן, זה שאני חווה בפנים. כן, זה שאני חווה בפנים. אז הוא זורם על פניו. אבל שם אפשר גם לחזור. ובלי זה אין, אי אפשר לדבר על, על חזרה בזמן. בסדר? בלי זה, מה זה חזרה בזמן בלי זה? חזרה בזמן בלי זה, זה אחד, שתיים, שלוש, להיות באחד אחרי שלוש. אבל אם אני נמצא באחד, אז אני לפני שלוש. מה זה נקרא אחרי שלוש? איך אני עושה את המעבר הזה? זה סתם, אין לזה שום משמעות. אוקיי? אתם חייבים לדבר על שני צירי זמן. עכשיו, למה זה חשוב? בואו נחזור רגע לתנאים. מה קורה בתנאים? בתנאים מה שקורה זה בדיוק זה. מה שבעצם קורה בתנאים זה ככה. אני מגרש את האישה פה. ואני אומר לה שזה בתנאי ששלושה ימים היא לא תשתה יין. אוקיי? עכשיו אני אומר, היא שתתה, בשלב הזה היא הגיעה לפה, שתתה יין. אם היא שתתה יין, זה עקר את הגירושין שהיו ביום שני. אומר, זה יום שני ופה זה יום חמישי. בסדר? זה עקר את הגירושין שהיו ביום שני. אוקיי? אז מה זה בעצם אומר? חזרתי אחורה, אני מתחיל את ההיסטוריה מחדש. שני, שלישי, רביעי, חמישי, אבל האישה היא כבר לא גרושה. אז עכשיו מה בעצם הדבר הזה אומר? שבשביל, עכשיו תשאל אותי, מה היה הסטטוס של האישה ביום שלישי? אני שואל אתכם. תלוי מאיזה נקודת מבט, אתם מסתכלים, נכון? יום שלישי, זה היום הזה. זה יום שלישי, נכון? זה היה יום שני, אז זה יום שלישי. מה הסטטוס של האישה ביום שלישי? אז תלוי, אם אתה נמצא פה, אז היא הייתה מגורשת, כי איחלתי את הגירושין בכל מקרה. אבל אם אתה נמצא פה, מנקודת המבט הזאת של אחרי אי קיום התנאי, אז האישה לא מגורשת. בסדר? או במילים אחרות, השאלה אם האישה מגורשת או לא מגורשת, היא לא פונקציה של T, אלא פונקציה של T וטאו.
טוב, כמו
מתח, האמת. מה? שניהם מבחינתי ציר זמן, לא חשוב כרגע. ואז הטענה שלי, אני רוצה לדעת האם האישה מגורשת ביום שני. כן, אני אומר, זה T שווה יום שני. האם היא מגורשת? אין תשובה. תגיד לי באיזה טאו. אם אתה בטאו המקורי, שטאו עצמו גם יום שני, מגורשת. אם אתה בטאו שהוא ביום רביעי, אז היא לא מגורשת. זאת אומרת, הפונקציה הזאת לא תלויה רק ב-T. היא תלויה ב-T ובטאו. אוקיי? זה בעצם המשמעות, רק ככה אפשר להגדיר חזרה בזמן. עכשיו צריך להבין שגם אם נגיד פיזיקלית אי אפשר לחזור אחורה בזמן, ולהשפיע אחורה בזמן, אבל כמו שראינו עכשיו, משפטית כן אפשר. אבל אם זה לא היה מוגדר ברמה הלוגית מושגית, אז גם משפטית אי אפשר לדבר על זה. בשביל לדבר על משהו משפטית הוא צריך להיות מוגדר באופן קוהרנטי. אני לא מדבר כרגע על השאלה אם אפשר לעשות את זה, זאת מגבלה פיזיקלית. האם אפשר או אי אפשר לעשות את זה. אז בעולם המשפטי אין מגבלה, אתה יכול לעשות את זה. אבל אם זה לא מוגדר ברמה הלוגית, אז גם בעולם המשפטי אתה לא יכול לדבר על דבר כזה, הוא לא מוגדר. אם אתה מדבר על משהו סתירתי, אפשר לגזור ממנו כל מסקנה שאתה רוצה. כן, זה תכונה בסיסית של הלוגיקה. ואת, אם אתה מחזיק במערכת שאחת מההנחות, ששתיים מההנחות של הסותרות זו את זו, זאת שהיא מכילה סתירה, אתה יכול לגזור ממנה כל מסקנה שאתה רוצה. היא לא אומרת כלום, מערכת הזאת. מערכת סתירתית לא אומרת כלום. אוקיי? לכן זה שבעולם המשפט אין מגבלות פיזיקליות, זה נכון. גם אם הפיזיקה אוסרת חזרה בזמן, אולי במשפט זה כן אפשרי. אבל זה רק אם אתה מבין שחזרה בזמן היא מוגדרת מושגית או לוגית. כי אם היא לא מוגדרת, אתה לא יכול לדבר עליה, לא רק לא יכול לעשות אותה. אז גם בעולם המשפט אי אפשר לדבר עליה. מערכת משפטית שתאפשר סתירה לוגית, אפשר להוציא ממנה שמותר לגזול, או מותר לרצוח. כי היא לא אומרת כלום. אפשר להוציא ממנה כל מסקנה שאתם רוצים. לכן סתירות לוגיות לא יכולות להיות גם בתוך מערכת משפטית.
אתה אומר שעתיים הוא זמן אמיתי של השעון, זה זמן מלאכותי שאני רק כמו פרט, אני יכול
לחזור אחורה בזמן. אבל אתה
מה
לא תחזור
כתוב
אחורה
כאן?
בזמן בתאו, רק ב-T. ו-T יכול לסגת אחורה בזמן, אבל התאו כל הזמן זורם
התאו
קדימה.
יכול לעקוב לי.
נכון. הוא כל הזמן זורם קדימה.
לא מעניין.
כן.
אחי, אני יכול מקום כאן, אני גם יכול לחיים.
אוקיי, בדיוק. עכשיו, אני רוצה להעיר עוד הערה. נכון.
אז בגלל
מה? עוד פעם, מה? אני חושב שציר הטאו היה תמיד קיים. כשמדברים על היווצרות של ציר הזמן, זה ציר הטי. במפץ הגדול היה, מה שנוצר זה הזמן והמרחב כמו שאנחנו חווים אותם. אבל הטאו האובייקטיבי הוא היה קיים תמיד. אגב, בתורת היחסות, טאו זה האורך של הוקטור של המרחב זמן. זאת אומרת, טאו זה השורש של T בריבוע ועוד X בריבוע ועוד Y בריבוע ועוד Z בריבוע. הטענה של ארי הורוביץ זה שטאו גם הוא בעצם ציר זמן. הגודל הזה מוגדר בתורת היחסות, כולם משתמשים בו. זה נקרא אינטרוול. אבל לארי הורוביץ טוען שזה פשוט עוד ציר זמן. זה הטענה, זו טענה פרשנית. הוא לא המציא את הגודל הזה. הגודל הזה זה משהו שמשתמשים בו. אני חושב שכן, אחרת הם פשוט מדברים על סתירה. זה עקרון החסד, אתה יודע, כשאתה מפרש דברים של מישהו, אתה מפרש את זה באופן שלא יכיל סתירות. לא יודע למה הוא באמת התכוון, אבל...
מי זה להיות?
הוא פרופסור לפיזיקה, היה, אני לא יודע, הם עדיין בבר אילן ובתל אביב.
אז מה קורה בגלל מי אתה למחורי, אז בעצם אני... הקאו רק קדימה, ואני הולך...
לא, בגלל מילטה למפרע לא צריך את כל זה. כי בגלל מילטה למפרע יש ציר זמן אחד, רק המידע שלי לא תמיד שלם, ובאיזשהו שלב אני מגיע למצב שהמידע שלי נהיה שלם, אבל גם מידע על העבר. הבאתי את הדוגמה, מה קורה שאני הייתי באוסטרליה ונולד לי ילד. אבל אני לא יודע אם זה בן או בת. הגעתי לארץ והתברר שזה בת. אבל ברור שהיא הייתה בת כבר אז, רק לא ידעתי. לא שהידע שלי עכשיו שינה משהו על העבר. למרות שמה שאני יודע עכשיו, המידע הזה נכון גם על העבר. זה נקרא עגלה מילתא למפרע. זאת אומרת, לא קורה שום דבר בציר הזמן, רק פשוט נפקחות עיניי ונוסף לי מידע. אבל כשאתה מדבר על מכאן ולהבא למפרע, אתה בעצם אומר, עד שהגעתי לחכם, זה כאילו שן המסור, זה גרף שן מסור, כן? עד שהגעתי לחכם, אז הנדר היה בתוקף. כל, נגיד, נדרתי ביום ראשון, הגעתי לחכם ביום חמישי, בסדר? אז עד יום חמישי הנדר היה בתוקף. החכם התיר לי את הנדר.
יום חמישי?
כן, ואז הוא אומר, הנדר אף פעם לא היה. מה זאת אומרת אף פעם לא היה? הוא נעקר, לא שהוא אף פעם לא היה. אז מנקודת המבט של יום שישי, ביום שני לא היה נדר.
נעקר.
לא שביום שישי אין נדר, זה ברור. אלא שמנקודת המבט של יום שישי, גם ביום שני לא היה נדר. אבל מנקודת המבט של יום שני, ביום שני כן היה נדר. הזכרתי, אני חושב, את ה... את רבי שם טוב גפן, לא הזכרתי את זה לא הזכרתי, שאתה מסתכל על בריאת העולם, כן, האם העולם יכול להיות קיים לפני קיומו של האדם. אם ציר הזמן הוא רק צורת הסתכלות של האדם, אז לפני שהיה האדם לא היה זמן. אז איך אפשר לדבר בין כמה העולם? זו טענה שלי, לא. אם יש לך עכשיו משקפיים של זמן, אתה יכול להסתכל גם על העבר, ולשאול את עצמך, מתי נולד סבא שלי? למרות שזה זמן שבו אני לא הייתי בכלל. אבל הזמן הוא משקפיים שאני מרכיב עכשיו, ואיתם אני יכול להסתכל גם אחורה. זה לא... אוקיי. אז אני רוצה עכשיו עוד הערה. יש סוגיות מקבילות, זה בעצם מה שרציתי להגיד על מושג התנאי עד עכשיו, מעכשיו זה קצת, זה הערות. יש סוגיות מקבילות שנראות דומות מאוד לתנאים, והראשונים כבר עוסקים בשאלה מה היחס בינם לבין תנאים, וזה סוגיית ברירה. אם יש או אין ברירה. מה זאת אומרת? למשל, אם מישהו מסתכל על חבית יין, בסדר? הוא אומר, הוא נמצא בשבת. בשבת אסור להפריש תרומות ומעשרות. אתה מתקן את התבן. אז זה יין של תבן. אז הוא אומר, בחבית יש 100 לוגין. הוא אומר, הלוג האחרון, אני אשתה את היין. הלוג האחרון שישאר, הוא יהיה תרומה ומעשר על כל היין ששתיתי כבר מעכשיו. זאת אומרת, אני אומר את זה עכשיו. הלוג האחרון שישאר, הוא בעצם התרומה. ועכשיו אני מתחיל לשתות, עד שישאר לוג אחד, והלוג הזה הוא יהיה התרומה. האם מותר לי לעשות דבר כזה? האם שתיתי טבל, או ששתיתי יין של חולין, מתוקן? אז זה מחלוקת. האם יש ברירה או אין ברירה? מחלוקת בגמרא, או מחלוקת בהקשר אחר, נגיד מישהו רוצה לעשות עירובי תחומים, והוא יודע שאמור להגיע איזשהו חכם לתת שיעור שהוא נורא רוצה לשמוע. אז הוא אומר, תלוי לאיזה צד יגיע החכם. הוא מניח שני עירובים, גם ממזרח וגם למערב. אם החכם יגיע למערב, אז יקנה העירוב המערבי. אם החכם יגיע למזרח, יקנה העירוב המזרחי, וזה מאפשר לי 4,000 אמות לאותו צד שאני רוצה, וככה אני יכול להגיע לחכם. אי אפשר לקנות עירוב לשני הצדדים. זאת אומרת, אתה צריך להחליט על 2,000 אמה לצד אחד. עירובים. כן. אז הגמרא אומרת שזה תלוי בסוגיית ברירה. כי בעצם אני מניח את שני העירובים, ואני אומר, מי משניהם ייקנה, אנחנו נכריע את זה כשיגיע החכם. אם החכם יגיע לפה, אז זה ייקנה. אם החכם יגיע לפה, אז זה ייקנה. אוקיי? אותו דבר עם היין. אם יישאר הלוג הזה, אז זה יהיה התרומה. אם יישאר הלוג ההוא, אז הוא יהיה התרומה. אתם רואים את הדמיון. האם הדבר הזה הוא המנגנון של תנאי בעצם? הרי זה כמו התנאי, לא? בסופו של דבר, אם החכם מגיע מערבה, אז העירוב יקנה. ואם החכם לא מגיע מערב, אז העירוב לא יקנה. אז זה ממש תנאי, לא? איך זה יכול להיות שבסוגיית ברירה מצאנו מחלוקת, האם יש או אין ברירה, ובסוגיית תנאי כולם מסכימים שיש תנאים. אם זה אותו דין, אז הייתי מצפה שאותה מחלוקת שיש בתרומה תהיה גם בתנאים.
אם בן אדם אומר מפורש, תנאי.
לא, גם בברירה הוא אומר מפורש. אז זה הרש"י והרמב"ן ועוד מפרשים בגיטין, בדף קפה, יש שם סוגיה ארוכה על ברירה, הם עוסקים בשאלה מה היחס בין ברירה לתנאי. תראו, מה השאלה בעצם? באופן עקרוני, אפשר לבנות את המושג ברירה על ידי שני תנאים. אני יכול להניח שני עירובים, ועל כל אחד מהם להתנות תנאי. פעם זה תנאי, לא ברירה. אני שם את העירוב המערבי ואני אומר, אם החכם יגיע למערב זה עירוב, אם החכם לא יגיע למערב זה לא עירוב. בסדר? זה תנאי, זה לא ברירה, אוקיי? אבל יחד עם זה אני שם גם עירוב מזרחי, וגם שם אני אומר אותו דבר, אם החכם יגיע מזרחה זה עירוב, ואם הוא לא יגיע מזרחה זה לא עירוב. ואני עושה את זה לפי כל משפטי התנאים. אתם מבינים שמה שעשיתי פה בעצם, בניתי את המכניזם של ברירה על ידי סכום של שני מכניזמים של תנאי. נכון? אז אם ככה, מה הבעיה בברירה? למה יש דעה שאין ברירה, וככה גם נפסק להלכה? שבדאורייתא אין ברירה, בדרבנן יש ברירה, בדאורייתא אין ברירה, ובתנאים אין בכלל ויכוח. האם תנאי זה תקף, ומי שאומר שברירה לא תקפה, תעשה את זה בכפל של תנאים. מה הבעיה? התשובה היא שאתה באמת יכול, אם תעשה כפל של תנאים זה בסדר, אבל אם עשית את זה בצורה של ברירה, זה לא יעבוד. מה זאת אומרת? מה ההבדל בין ברירה לתנאי? תראו, ברירה, למה אני צריך בשביל לבנות את ה... את ה, את המסגרת של ברירה, אני צריך לסכם שני מכניזמים של תנאי. כי יש הבדל בין ברירה לתנאי. תנאי, שתי האפשרויות זה או שהחלות תחול או שהיא לא תחול. ברירה, זה ברירה בין שתי אפשרויות פוזיטיביות. או שהעירוב יהיה פה, או שהעירוב יהיה פה. לא ש, או שכן יהיה עירוב או שלא יהיה עירוב. אלא זה ברירה בין שתי אפשרויות פוזיטיביות. אותו דבר עם היין. או שהלוג יין הזה יהיה תרומה, או שהלוג יין ההוא יהיה תרומה. אבל זה ברירה בין שתי אפשרויות פוזיטיביות. ברירה בין שתי אפשרויות פוזיטיביות היא מחלוקת. שאלה אם יש או אין ברירה. תנאי, מה שהתחדש במשפטת, בפרשת בני גד ובני ראובן, זה שתנאי זה מכניזם קיים. כולם מסכימים. שתנאי זה מכניזם קיים. זאת אומרת, כשאתה בורר בין שתי אפשרויות פוזיטיביות, יש מחלוקת האם זה מועיל או לא. אבל כשאתה בורר בין אפשרות לבין חוסר, אם יהיה גירושין או לא יהיה גירושין, לא אם אני אגרש את זאת או אגרש את זאת. כן, אולי זו דוגמה יותר טובה. מה בגיטין שם, בקפה, מתחילה בציור של גירושין. הוא אומר, יש לו שתי נשים. אומר, אני מגרש את זאת שתצא בפתח תחילה. אין לי כסף לפרנס שתי נשים. זה יקר מדי. מי שתצא ראשונה מחר בפתח, מגורשת. והוא נותן גט לשני עדים, בפני שני עדים, שיזכו עבור אותה אחת שתצא מחר בפתח תחילה. אוקיי? אז זה המושג של ברירה. עכשיו אתם רואים שגם זה גירושין. מה ההבדל בין לגרש את האישה בתנאי שהיא תצא בפתח תחילה, לתת לה גט, בתנאי שהיא תצא בפתח תחילה. ואם היא לא תצא, אז לא. עכשיו אני נותן גם לשנייה גט, בתנאי שהיא תצא בפתח תחילה, ואם לא, אז לא. אתם מבינים שהמנגנון השני אין שום בעיה. זה פשוט פעמיים גירושין בתנאי. גירושין בתנאי זה תקף. כל השס מלא מגירושין בתנאי. אבל הסכום של שני המכניזמים האלה הוא לא אפשרי. לפי השיטה שאין ברירה. כך נפסק להלכה. למה? מה ההבדל? ההבדל הוא שפה אני לא מכיל, אני לא יכול להכיל, אני נתתי הרי גט אחד רק לעדים. הגט האחד הזה לא יכול לגרש את שתי אנשים. תחשבו לפי רי. אם זה תנאי, פירוש הדבר בעצם, אני עושה את שני הצדדים. רק אם לא יתקיים התנאי, אני יעקור את המעשה. או אם היא תשתה יין, או לא תשתה בפתח תחילה, זה יעקר. אבל פה אני לא מדבר על זה. אני מדבר על לתת גט אחד שיגרש או את רחל או את לאה. לא שאו שיגרש את רחל או שלא יגרש. עכשיו, אני לא יכול לגרש גם את רחל וגם את לאה בגט אחד. אז לכן זה לא אפשרי, מושג הברירה. יש להם אותו שם. לא, יש להם אותו שם. זה הגמרא אומרת שם. הנקודה היא שכשאתה נותן גט, אם השם של האישה הזאת כתוב בו, אז היא מגורשת. אם השם של האישה הזאת כתוב בו, אז היא מגורשת. אבל אתה לא יכול בגט אחד לגרש שתי נשים. עכשיו, אם תיתן שני גיטים, גט לכל אחד, ותתנה תנאי, זה בסדר גמור, אין בעיה, אבל בשביל אתה צריך לתת שני גיטים, אחד לכל אחת. ולתנות תנאי, אם היא תצא ראשונה, זה הגט. לא תצא, לא גט. לשנייה, אותו דבר. זה בסדר גמור, אין שום בעיה. האם אתה רוצה לעשות את זה עם גט אחד, אתה לא יכול. כי אתה בעצם רוצה, לפי רי, תחשבו איך זה אמור לעשות. הגט בעצם מגרש את שתיהן. וזאת שתצא בפתח תחילה, יתברר למפרע שהגט לשנייה נעקר. אבל אני לא יכול לגרש את שתיהן בגט אחד. אם התכוונתי לזאת, אז הגט לא נשמע לגבי השנייה, ולהפך. אני לא יכול לכתוב את זה לשניהם. אם עשיתי את זה לשתי אנשים, אז עשיתי פעמיים גירושין בתנאי, אין שום בעיה. יש בעיה, אבל התורה חידשה שאפשר. אבל כשגירשתי שתי נשים, אני לא יכול לעשות דבר כזה. כן. אגב, מי שטוען יש ברירה, זה מי שטוען אין ברירה. מי שטוען אין ברירה, הרי מסכים שתנאי זה כן תקף. רק ברירה הוא לא מקבל. הסברתי עכשיו למה. ומי שטוען יש ברירה, הוא כנראה מבין כמו רי ורבינו תם. מהריטווה, סליחה. שמה? זה רק יגלה המילתא. ואז הוא בעצם אומר ככה, כששתי אנשים, כשאני נותן את הגט לשתי אנשים, הגט הוא רק לאחת מהן. רק לאחת מהן. לאיזה מהן? זאת שתצא בפתח תחילה. כשהיא תצא, יתברר למפרע שהגט ניתן לה. אין בעיה, אפשר לעשות את זה. אז מי שאומר שתנאי זה יגלה המילתא למפרע, אז הרי הוא גם אומר שזה ברור בסברה. לא צריך את החידוש של התורה. לכן הוא אומר, גם בברירה אפשר לעשות את זה, מה הבעיה? גם בברירה התברר לי למפרע, לאיזה משתן כתבתי את הגט. אבל מי שאומר כמו רי, שהתנאי פירושו לעקור את החלוט למפרע, אז בתנאים התורה חידשה שזה אפשרי, הבנתי. אבל בברירה, א' אין את חידוש התורה, וב' בלי חידוש התורה ברור שזה לא אפשרי. אתה לא יכול לגרש שתי נשים באותו גט, הרי לפי רי אתה צריך לגרש לשתיהן. רק האירוע העתידי יעקור את אחד מהגירושים. אין דבר כזה, אתה לא יכול לגרש לשתיהן. כנראה שהמחלוקת אם יש או אין ברירה, היא המחלוקת בין רי לרבן אותם והריטווה לבין רי. כמובן, הם נחלקים רק לשיטת ההלכה. אז למי שאומר יש ברירה, כולם יסכימו שהוא כנראה סובר זה יגלה מילתא למפרע. אבל להלכה אין ברירה. וכיוון שלהלכה אין ברירה, נפתחת האפשרות בפני רי להגיד בסדר. ברירה אין, אבל תנאי יש. בסדר? זה בעצם הטענה. לכן למשל, יש ברמב"ן בגיטין שם בדף קפה, הרמב"ן טוען שעל אירועים שתלויים בבחירה לא אומרים דין ברירה. אירועים שתלויים בהכרעה של בן אדם לא אומרים את דין ברירה. תשאלו מה, גם ההכרעה לשתות יין, איזה יין לשתות ואיזה יין להשאיר, זה גם הכרעה של בן אדם. או ההכרעה של החכם להגיע למערב או להגיע למזרח, זה הכרעה של בן אדם. טענה היא לא, זה לא הכרעה של בן אדם. זה מעשה של בן אדם. הכרעה של בן אדם זה רק כאשר הוא מקבל החלטה, תוך שיקול דעת. נגיד, על מנת שירצה אבא. זה הכרעה של בן אדם. והאבא יסכים לקידושין של הבת שלו, או לא יסכים. שיקול דעת. דבר שתלוי בבחירה של אדם, אומר הרמב"ן, על זה לא שייך ברירה. למה לא? כי דבר שתלוי בבחירה של אדם, אי אפשר להגיד שהוא יתברר למפרע שכך היה. כי המידע על הבחירה של האדם לא היה קיים לפני כן. אירועים שלא תלויים בבחירה של אדם, זה אירועים שאתה יכול לדבר עליהם, שהמידע בעצם קיים עכשיו, רק לא ידעתי אותו. האירוע העתידי מגלה לי שזהו המידע. אבל אירועים שתלויים בבחירה של אדם, המידע עליהם לא קיים לפני שעשו את הבחירה. לכן שם אי אפשר לדבר על גלי מילטה למפרע. אי אפשר לדבר על ברירה בהקשר של אירועים שתלויים בבחירה. זה בעצם מה שטוען הרמב"ן. זה מחדד עוד יותר את מה שאמרתי כאן, שכל המנגנון של יש ברירה בנוי על זה, שהברירה זה גלי מילטה למפרע. תחשבו, למשל, אני אתן לכם, אולי אני אמחיש את זה יותר. נגיד שאני, יש לי שתי נשים, אותו שם, אוקיי? אחת גבוהה ואחת נמוכה. בסדר? עכשיו, ואני נותן גט בתהליך של ברירה, לזו שתצא בפתח תחילה. מה אומר המנד אמר שיש ברירה? הוא אומר דבר נורא פשוט. אתה בעצם נתת גט לאישה מאוד מוגדרת. מי? זאת שתצא מחר בפתח תחילה. נכון שכשהיא תצא בפתח זה יהיה רק מחר. אני עוד לא יודע היום מי זאת. אבל ברגע שהיא כבר תצא בפתח תחילה, התברר שהיא האישה שלה ניתן הגט. אם לא הייתי יודע את השם של האישה, אחרי זה התברר לי שהשם שלה הוא לאה, וכתבתי גט ללאה. זה בסדר גמור, מה זה משנה שאני לא ידעתי שזאת הייתה לאה? הגט נכתב לשמה, הכל בסדר. זה שהמידע התברר לי מאוחר יותר, אבל אם הוא היה קיים עוד קודם, רק לידיעתי הוא הגיע מאוחר יותר, זה לא אמור להפריע. אני יכול להגדיר, אני צריך להגדיר את האישה שלשמה אני כותב את הגט, נכון? אני יכול להגדיר אותה דרך שמה, אני יכול להגדיר אותה דרך הגובה שלה, ואני יכול להגדיר אותה דרך מאפיין מסוים, שהיא תצא בפתח תחילה מחר. זה שהמאפיין הזה יתברר לי רק מחר, אז מה? אבל האישה שלשמה נכתב הגט מוגדרת היטב כבר היום. זוכרים את הקרב הימי של אריסטו? אני יכול כבר היום להגיד, איזה אישה אני כותב? אותה אחת שתצא מחר בפתח תחילה. זאת הגדרה על סמך העתיד, אבל זו רק הגדרה. שום דבר עתידי לא מחולל משהו בהווה. האופן שבו אני בוחר לייחד את האישה, להגדיר את האישה, זה על בסיס משהו שהיא תעשה מחר. בסדר, אז מה קרה? למה אני לא יכול להגדיר אותה? כל זאת הגדרה טובה וחד משמעית. והיא הגדרה טובה וחד משמעית. אחרי שאני אראה מי תצא מחר בפתח תחילה. כשאני אראה זה מחר, אני ידע למי נכתב הגט היום. זה בעצם השיטה של המנד אמר יש ברירה. אז איך אפשר להגיד שאין ברירה? עכשיו פתאום זה נורא פשוט. ולהלכה אנחנו פוסקים שאין ברירה. התשובה רק לפי רי. כי לפי רי, אתה בעצם לא מברר לאיזה אישה כתבת. האירוע העתידי מחולל את מה שאתה עשית, או עוקר את האישה השנייה. ואתה לא יכול לגרש שתי נשים באותו גט, מה שאמרתי קודם. אתה יודע? ואתה, האפשרויות השונות לתפוס את מנגנון התנאי, מקרינות על השאלה, האם יש או אין ברירה. מסבירות את המחלוקת אם יש או אין ברירה, ואת ההבדל בין תנאי לבין ברירה. בגלל מילטה למפרע, באמת אין הבדל בין תנאי לברירה, באופן עקרוני. ולכן באמת זה כנראה השיטה של מאן דאמר יש ברירה. אולי עוד הערה אחרונה. דיברנו על, שראינו ברמב״ם, שיש הבדל בין תנאים לתנאי על מנת. תנאים זה תנאי פרוספקטיבי, זה תנאי שחל מרגע שהתקיים התנאי, החלות חלה מרגע שהתקיים התנאי והלאה, ותנאי פרוספקטיבי או רטרוספקטיבי או רטרואקטיבי, תלוי אם זה רבנו תם או ארי, זה תנאי של מעכשיו. נגיד אני נותן לאישה גט, על מנת שהיא לא תשתה יין 30 יום. על מנת כל אומר, על מנת כל אומר מעכשיו דן. אז הוא אומר שאני נותן לאישה את הגט מעכשיו. רק זה מותנה בזה שלא תשתה 30 יום. זה תנאי של מעכשיו. ומה זאת אומרת אני אומר לאישה תנא, את מגורשת, אם לא תשתה יין 30 יום. זה בעצם גירושין שיתחילו בו 30 יום. אחרי שהאישה לא תשתה יין, אז היא תהפוך להיות מגורשת. זה לא מעכשיו, זה מאז. זה פרוספקטיבי, אוקיי? הרמב״ם טוען שכל משפטי התנאי נצרכים רק לתנאי פרוספקטיבי, לא לתנאי רטרואקטיבי. עכשיו, זה נורא מוזר, כי הרי הסברנו שכל משפטי התנאי נדרשים כדי לאפשר לי לעשות סיבתיות הפוכה בזמן. וסיבתיות הפוכה בזמן נעשית דווקא בתנאי רטרוספקטיבי. בתנאי שמעכשיו, אני רוצה שהאירוע העתידי, לפי רי, יעקור את המצב העכשווי. בסדר? אז, איך זה יכול להיות? מחדש את התורה שאפשר, אם עשית את התנאי. אז זה אומר שצריך להתנות לפי משפטי התנאים, כי רק אז התורה חידשה את זה. אז דווקא התנאי של מעכשיו הייתי מצפה שיצטרכו את משפטי התנאים. אז למה הרמב"ם אומר הפוך? רק בתנאים צריך את משפטי התנאים, לא בתנאי על מנת. אני חושב שההסבר הוא, אם קראתם את הבית ישי, הבית ישי בעצם מסביר את זה. הוא בעצם מדבר על קלטה קניינו. הוא אומר, הסיבה שאני צריך את משפטי התנאי זה לא בגלל החזרה אחור בזמן, אלא זה בגלל שקלטה קניינו. אם אני נתתי עכשיו גט, ובעוד 30 יום אני רוצה שהגט יחול, אם היא לא תשתה יין, אשמח מה הוא יחול. מעשה הנתינה כבר קרה. זהו, קלטה קניינו. איך פתאום היא תהפוך להיות מגורשת בעוד 30 יום? אתה צריך לייצר מנגנון עם השדים שלו, אתה צריך לייצר איזשהו מנגנון שמחזיק את העסק חי. קניינו לא קלטה, הוא ממשיך כל הזמן לתת לגט עד שהיא לא שתה יין, ואז זה נחלט. כן, אז היא הופכת להיות מגורשת. לכן צריך את משפטי התנאים בתנאי אם. ולמה בתנאי על מנת לא צריך? אז נכון, אין שם בעיה שקלטה קניינו, אבל יש שם את הבעיה שחזרה אחורה בזמן. יכול להיות שהרמב״ם מבין שזה יגלה עם מילתא למפרע, ולא מכאן הוא בא למפרע. ואם זה ככה, אז לא צריך את משפטי התנאים, כי חידוש, לא צריך את חידוש התורה. זה דבר טריוויאלי. שלא יגיע י"ב חודש. אני חושב שהערתי את זה. ברמב״ם עצמו באמת לא משמע ככה. לפחות יש כמה מקומות ברמב״ם שרואים שהרמב״ם תפס את מושג התנאי בצורה של מכאן הוא בא למפרע, ולא יגלה עם מילתא למפרע. ואז באמת שאלה, למה לא צריך את משפטי התנאים בתנאי של מעכשיו? לא יודע. שאלה טובה. יותר מזה, הרי ראינו גם בפרשת מגד ובני ראובן, התנאי שם היה תנאי של מעכשיו. הרי משה נתן להם את הערים עכשיו, אז הוא מצפה שהם ילכו למלחמה יחד עם עם ישראל. אבל את הנתינה הוא נתן עכשיו. אז שם אמרתי שאפשר ליישב את זה. למה? יכול להיות שזה התנאי אם, ולא תנאי על מנת. הוא נתן להם, גם עכשיו, גם לאישה אני נותן עכשיו את הגט. רק אם היא לא תשתה יין, תהיה החלות. גם להם, הוא נתן להם את הערים עכשיו, זה לא אומר שזה נהיה שלהם. מעשה הנתינה נעשה עכשיו. והתנאי אומר שלא קלטה קניינו. זאת אומרת, אם הם יקיימו את התנאי ויעברו למלחמה עם עם ישראל, אז הערים יהפכו להיות שלהם. אבל פעולת הקניין נעשתה עכשיו, לא שהחלות קרתה עכשיו. ולכן זה תנאי אם ולא תנאי על מנת. אז את זה אני יכול ליישב לפי הרמב״ם. אבל למה באמת לא צריך את משפטי התנאי על תנאי של מעכשיו, בלי שהרמב״ם אומר שזה יגלה מילתא למפרע? אני לא יודע, שאלה טובה. כן, בעצם הוא לא נתן להם אף פעם אולי. טוב, נעצור כאן. אנחנו פחות או יותר מתקרבים לסוף הדיון על תנאים. זה השלב הראשון של הסדרה. אחרי זה אני עובר למתנה מה שכתוב בתורה, ואז בממון, ואז לתנות על התורה או לא על התורה. בסדר?